מסע חדשה, מסת המלחמה. וצריך להקדים לומר, עבורנו מלחמה, במבט ראשון בתפיסת עולמה, בהשקפת עולמה של היהדות, קשה לראות בה בשורה גדולה. היפוכו של דבר. מלחמה לפי טבעה כרוכה בשפיכות דמים, מלחמה כרוכה בייסורים גדולים, יש בה משברים נפשיים עמוקים. אנחנו יכולים לתלות במלחמות את כל הרעות החולות שבזה העולם, ולא בכדי הצד שכנגד למלחמה, השלום, הוא מסעת נפשה של תורה, מסעת נפשה של היהדות. התורה בעצמה, בברכה המשולשת בתורה, האמורה על ידי כהנים המקדושיך כאמור, חותמת בשלום. אחרי יברך רע שמשמריך, אחרי יאר פניו אליך ויחונקה, בא יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כדברי חז"ל, שגם מצוטטים שם ברש"י, אם אין שלום, אין כלום. ולא עוד, אלא שבאמת חזון אחרית הימים, כל כולו כרוך בשלום. שנכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, אז הוא נושא ברכת שלום, וחיתת את אחר באותם נעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ובכן, בין אם שלום בתוך העם, כפי שבתוך פרשת בחוקותיי, אנחנו מוצאים ונתתי שלום בארץ, ובין אם שלום לכלל העולם, מסעת נפשנו השלום. ואגב, אורך אני רוצה לומר בהקשר הזה, אנחנו לא נוותר על השלום. והמילה היקרה והקדושה הזאת, לא ניתן לה להתחלל בפיהם של אלה שאומרים שלום שלום ואין שלום. בפיהם של אלה שנושאים את שם השלום לשווא. יש אצלנו בתוך הציבור הציוני, המאמין, הלוחם למען ארץ ישראל, הדבק בעם ישראל ובארצו, איזושהי נטייה של הסתייגות מהמילה שלום. כביכול, המילה הזאת היא מילה שכבר נמסרה לנוכרים, או עובדה בידי זרים, ולכן אנחנו צריכים להיזהר בה. ובכן, אנחנו נושאים ברמה את דגל השלום. ואנחנו שואפים לשלום, ואנחנו, אין לנו קיום וחיים שיש בהם שלמות ללא השלום. זאת אמיתה של תורה. לא יחללו לנו את המילה שלום, כשם שלא יחללו לנו את המילה נחישות, כדי שלא יחללו לנו את המילה רגישות, וכדי שלא יחללו לנו את המילה קדימה. וגם את העבודה, על העבודה לא נוותר. ושאחר כך יש כל מיני גורמים שלוקחים אותה ועושים אותה ממנה לעתים אפילו מידה מסוימת של ליצונס, זה לא מבטל אותנו מלדבוק באמיתות כמות שהן. דרך אגב, כנ"ל גם במילה שהיא מיוחסת לנו ושאני רואה הרבה פעמים אנשים שפוחדים ממנה ומתביישים בה, המילה התנחלות. אנחנו מתנחלים, בגאון אנחנו מתנחלים, עד התנחל עם ישראל בארצו ואיש נחלתו. אנחנו, המילה הזאת, התנחלות, היא יותר מילה יסודית ובסיסית גם מהמילה התיישבות, שגם היא מילה יקרה. התיישבות, נרשת וישבת בה, אבל בהתנחלות יש, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לאחוזות עולם. ההתנחלות מבטאת דבר שהוא מהלך של דורות. אנחנו לא פוחדים מהמילים, אנחנו רק רוצים לטהר אותם, לטהר את המושגים. ואנחנו מתקוממים כנגד קלקולם ועיוותם. ועל כן כבר צעק הנביא, על האומרים שלום שלום ואין שלום ומתאים את עמי בכזביהם, ודברים חריפים מאוד על כך נאמרו בספר ישעיהו בפרקים שעוד אולי נעסוק בהם גם היום, שאנחנו מוצאים בישעיהו בפרק כ"ח, דומני. לתיאור כיצד עומדים אנשי יצום מושלי העם הזה שחושבים שהם קורטים ברית שלום, קראתנו ברית עם את מוות ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא הביאנו, כי שמנו כזב מחסינו ובשקר נסתרנו. אז מי שכך חושב שהוא יוכל לכרות ברית שלום, שילמד דרך אגב ידוע התרגום יונתן לפסוק הזה, עשינו ברית עם מוות ועם חוזה עשינו שאול, אז הוא כותב עשינו ברית עם מחבליה, חבלים, אז רוצים לעשות ברית עם מחבלים, זה התוצאה. אסור לזייף את המושגים. אני אמרתי את זה כמילאות פתיחה, דווקא משום שבאמת שורת פרקים שעוסקים כעת בענייני המלחמה, ושאתה מצפה שאם כבר יעסוק הרב בענייני המלחמה, אז הוא ידבר על חרפתה ועל קלונה ועל הצורך לנטץ אותה עד אפר כדי להביא שלום בארץ, אז אנחנו עומדים קוראים, פותחים אפילו בפתיחה ומופתעים. ואני מוכרח לומר באמת שהפתיעה הזאת ואפילו תחושת המועקה שמלווה אותנו במילים הראשונות של פרקי המלחמה היא בעצמה תחושה יסודית ישרה כשלעצמה, אלא שכדרכו של הרב אנחנו נראה איך הוא מאיר את הדברים על כל היבטיהם ומוצא גם את האור שבמלחמה. לכן אם אנחנו פותחים במילים, אנחנו עוד לא נכנסים לגוף הקטע, אבל כשאנחנו פותחים במילים, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, והרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו, אנחנו אומרים, רגע, רגע, זה הרב? הרב, הכהן הגדול מאחיו, שהולך במידתו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה, שיעלה על נס את ערך המלחמה, זה אולי מתאים לפילוסוף כמו ניטשה. אתם יודעים, ניטשה בספרו, כה אמר זרתוסטרה, אומר, את השלום הקצר אהבו כהכנה למלחמה הגדולה. זאת אומרת, הוא רואה באמת במלחמה כמעט אפשר לומר את חזות הכל. ניטשה לא היה פילוסוף שולי, היה לו ערך גדול, גם ערך בונה וגם אולי עוד יותר ערך הרסני, אבל הוא היה אדם גדול. ואנחנו עוד נראה שבדבריו של הרב יש רמזים גם לתורתו של ניטשה, ביודעין או שלא ביודעין, אבל מפי הרב קשה לנו לשמוע, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח המשיח. אבל קודם כל נצטרך להראות את מקורותיו של הרב ואת יסודותיו בהררי קודש, להראות שכל דבר מתוך דבריו של הרב מבוסס על מקורות איתנים שמופיעים כבר במקרא ובמדרשים. אבל לא די בכך, כי הלא תמיד השאלה היא איזה אינטרפרטציה ויותר מזה איזה משקל ואיזה פרופורציה אתה נותן למדרשים. וכשהרב כאן כביכול מעלה על נס את ערכה של המלחמה, אז אנחנו צריכים להבין מה המניעים שלו ליטול דווקא את המדרשים שמדברים בשבחה או בערכה של המלחמה, ובערכו של ריבון העולמים שהוא בעל מלחמות. אבל הוא פסוק מפורש, הוא קראנו זה אתה בשירת הים, השם איש מלחמה, השם שמו. ובכן הקדוש ברוך הוא עצמו איש מלחמה, והוא אומר מלחמות אני עשיתי. הרי לכם ברור שיש פה ערך למלחמה, אבל למה דווקא ליטול את האיש מלחמה? את זה צריך להבין, וכמובן שלא נמלט גם מהבנת הדברים של הרב על רקע זמנם ומקומם. אני רוצה להדגיש, בוודאי שהדברים הללו יש להם ערך כללי שהוא חורג מהשעה ומהמקום שבו הם נכתבו. אבל אין ספק, ובמקרה הזה אני לא אומר את זה רק כאיזה מין השערה והאסוציאציה שלי, אלא הדברים האלה מפורשים פה בדבריו של הרב, שהדברים הללו נכתבים על רקע מאוד קונקרטי. אנחנו נמצאים בעידן של מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק זכר צדיק לברכה, שאתם זוכרים, כבר דיברנו בהקדמה לכל ספר אורות, יושב באותה שעה בשוויץ המושלגת, בסנט גלן, עיירה בשוויץ. הוא הגיע אליה שלא בטובתו, כיוון שלפני מלחמת העולם הראשונה הוא נקרא על ידי הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל לבוא אליהם ולדבר איתם בשבחה של ארץ ישראל ומצוות העלייה אליה. היו ימים שאגודת ישראל הזמינו את הרב לומר דברים שם, והוא יוצא מן הארץ ונסגרים השערים כתוצאה מפרוץ מלחמת העולם הראשונה. אלה את שנת, נגיד בשנה העברית קודם כל שנת, תרעד, המבית לארץ ותרעד, זה יהיה סימנכם. הרעדה, תרעד, 1914, זו השנה שבה פורטת מלחמת העולם הראשונה, והרב נותר תקופה ממושכת, מתגלגל לסנגלן, ככה מוזמן על ידי יהודי נדיב ויקר, להיות אצלו אורח בביתו, ושם הוא כביכול מנותק גם מארץ ישראל וגם במידה מסוימת מאימי המלחמה הסמוכים. כותב פרקים גדולים באורות, הזכרנו כבר למשל ששם גם הוא נפגש עם הנזיר רב דוד הכהן שמגיע אליו מגדות הריין, ושם הוא פוגש את הרב, תיאור המופלא הזה של הנזיר. אז קודם כל, כדי שתדעו שזאת לא אינטרפרטציה בלבד, בואו תסתכלו בפרק הזה, בפסקה הראשונה, המלחמה, אתם רואים באמצע הפסקה, מתחילה בערך איזה 8 שורות מלמטה, מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה וכו'. מה זה מלחמת עולם של עכשיו? ברור שהרב מדבר על מלחמת העולם הראשונה שהוא נתון בעיצומה. וגם בפרקים הבאים יש לא רק שוב רמיזות, אלא אמירות מפורשות שמתייחסות למלחמה הזאת. למשל, ניקח לדוגמה פרק זין, נכון, יפה, לקראת השורות האחרונות. אתם רואים, עכשיו הוא מדבר על עם ישראל, על האומה שהתחילה להכיר במלחמת עולם זו. אולי נקרא שתי שורות לפני כן. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת. היא יודעת כבר מי היא, האומה הישראלית, שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. כמובן הרב מתכוון למשל, מה? גדוד נהגי הפרדות בגליפולי וטרומפלדור וכדומה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים פה, חברים יקרים, בדברים מאוד מאוד קונקרטיים, בחומרים היסטוריים. אלא שכדרכו, הרב נוטל את החומרים הללו, ואיננו רואה אותם רק במבט היסטורי מצומצם, אלא בראייה היסטוריוזופית, הפילוסופיה של ההיסטוריה. אנחנו צריכים להקדים עוד הקדמה ולומר, אצל הרב קוק זכר צדיק לברכה, כל תופעה שמתחוללת בעולם, בין לטוב, בין למוטב, בין לטוב, בין לרע, צריך להתבונן ולראות מה המגמה האלוקית הצפונה בה. הרקוק באורות הקודש מזכיר עשרות פעמים את המימרה שבפרקי אבות, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. והוא מנסח את זה כעיקרון, הכל בכלל אין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת, כל תופעה, גם תופעות שליליות, ומלחמה ביסודה היא תופעה שלילית, יש לה תפקיד, יש לה ערך. מה הערך? האם זה ערך בונה, או למשל ערך שהוא דווקא מתוך ריאקציה כלפיו מגדל את הכוחות של אלה שעומדים לעומתו, כמו לדוגמה יעקב אבינו שנאבק בשרו של עשיו, וכתוצאה מכך הוא זוכה לשם ישראל, כי שרית עם אלוהים עם אנשים התוכל. האם הערך הוא ערך כשלעצמו, או ערך שדווקא בא בדרך של ריאקציה, כפי שאמרנו? ומה משמעותו בפרק היסטורי כזה או בפרק היסטורי אחר? אלה שאלות כבר שבהם אתה נכנס לפרטים. אבל העיקרון המנחה, כל תופעה, צריך להבין מה המגמה האלוקית הצפונה בה, ומה ערכה, וממילא למצוץ ממנה כאילו את יסוד הטוב. אין דבר אצל הרב שלא נכלל בעיקרון הזה. הדברים הכי, נגיד, שליליים שאתם יכולים לעלות על הדעת, כמו עבודת אלילים, או כמו כפירה, או אפילו כמו ניאוף, בכל דבר הרב ימצא את הנקודה הפנימית שבגללה הדבר מצוי בעולם. אנחנו עומדים כעת בספר בראשית, אז דיברנו על וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב טוב מאוד, טוב מוות. ברור שלא הוא לא שינה ולא גרס טוב מוות, אלא בשולי הגיליון הוסיף רבי מאיר טוב מאוד, טוב מוות. ושם המדרש ממשיך ואומר, טוב מאוד זה יצר הרע, וטוב מאוד זה שיבוד מלכויות, וטוב מאוד זה איסורים, כל הדברים השליליים כלולים במאוד. זאת אומרת, טוב זה פשוט, טוב מאוד זה המקיף את הכל. המחשבה היהודית המקפת הזאת, שלובעת בראש ובראשונה מנקודת המוצא של ריבון העולמים, הוא אבי הכל, ולכן הוא מקור הכל, אז לכן יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, ואם תשאל למה הוא ברא רע, על כוחך לא ילך לומר שגם ברא צפון איזשהו יסוד טוב. וביצר הרע, שהוא שורש הבחירה החופשית, שבלעדיו לא היה אדם יכול להתמודד ולא היה יכול לנצח, צפון איזה טוב. זאת החשיבה המקפת היסודית היהודית הזאת, בניגוד לכל החשיבות הדיכוטומיות שמאפיינות את אומות העולם, היא גם נקודת המוצא להתבונן במלחמה ולגלות את נקודת האור שבה. אז שלא נטעה, אם תראו אחר כך בהמשך הפרקים, למשל ניקח לדוגמה תחילת פרק ח', תסתכלו רק כך כדי לרפרף, נחתם אבון שופכי אדמים, מלכי אדמה הזידים וכל מרגיזי ארץ, לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, והכפרה מוכרחה לבוא. זאת אומרת, הרב ברור לו שצריכים להשבית מלחמות, ושאלה שפתחו במלחמות ייתנו את דינם ויתנו את עונשם. אז שלא יגידו לנו שהרב הוא פה מיליטריסט שרק ככה סס למלחמות, אבל הוא כדרכו ינסה להאיר את הנקודה העקרונית שבה מתגלה הערך גם במלחמה עם כל שלילתה, ובוודאי לגלות את המשמעות המיוחדת לפי גישתו שלו, שלא הייתה רגישה פילוסופית תיאורטית, אלא שלאורה הוא פעל במסירות עצומה לגלות את הערך ואת התפקיד ואת הייעוד המיוחד של מלחמת העולם הראשונה, שבעיצומה הוא פועל. בעיצומה הוא שרוי. זאת אומרת, לא רק באופן תיאורטי כללי, אלא עם התייחסות ספציפית למלחמה הזאת, ומה ייעודה, מה תפקידה. שכאן כבר נגלה, אם כי הרב מרחיב דברים, אבל הנקודה המרכזית, מלחמת העולם הראשונה, כל מגמתה וכל יהודה בסופו של דבר, וזה ה, אפשר לומר, הפואנטה שבא להביא את כנסת ישראל אל ארצה ולהתחיל לבנות את ביתה הלאומי. כל הגלגולים הגדולים נועדו למען ישראל, אבל כמובן את זה גם כן צריך לראות במבט רחב יותר, כי אפשר לומר בסדר, אז בשביל ישראל צריכים שם, אני יודע מי, ברוסיה להיספות אנשים, ובקצוות תבל להתגלגל כל מיני גלגולים. שאלות הם, אנחנו לא יכולים תמיד לתת תשובות לכל פרט ופרט, אבל בראייה כולל. טוב, מושי, זאת ההזדמנות להביא. מה? אנחנו נראה. הנה, נתנו פה דוגמה ממוקדת. כיצד מתוך מלחמת העולם הראשונה כובשים האנגלים את ארץ ישראל, כיצד כתוצאה מכך מוכרזת הכרזת בלפור על הבית הלאומי של העם היהודי, ובעצם ללא ספק מלחמת העולם הראשונה היא נקודת מפנה מכרעת מעין הצהרת כורש של ימינו בהתייחסות לנושא של עלייתו של עם ישראל לארץ ישראל. זה שהאנגלים אחר כך מסרחים דרכם, זה שאחר כך יש חשבון קשה עם אנגליה שבגדה בשליחותה ביהודה, זו סוגיה בפני עצמה. אבל אין שום ספק שמלחמת העולם הראשונה הייתה נקודת מפנה מכרעת בהקמתו של הבית הלאומי של העם היהודי בארץ ישראל. כן, בבקשה. זאת שאלה כבדה בפני עצמה, ואנחנו כמובן נצטרך להתמודד גם לכם פעולם השנייה. הרב זצ"ל בשעה הזאת לא נמצא עדיין, ועדיין גם צריך לומר בפשטות, אינו צופה את מלחמת העולם השנייה. אינו צופה, אינו צופה. הוא צופה אותה בשלבים מאוחרים יותר. הוא צופה אותה בשנות, נגיד, בדברים שהוא נושא בעצמו, בחורבת רבי יהודה החסיד, בשנת, לא יודע בדיוק איזה שנה זה היה, אולי תרצב, מה? תנגים, אתה חושב? אני חושב, כן, כן, בשעה שמתחילים כבר, סליחה, בשעה שכבר מתחילים פעמי השואה. יש לו דברים מפורשים שהוא אומר לאנשים, שהוא אומר להם להימלט לארץ. בעניין זה, באמת יש לו מעט דמיון, למשל, בין דבריו של הרב לבין ההתעוררות של ז'בוטינסקי, של הלל צייטלין ואחרים. אבל באותה שעה, בפרקים האלה כאן, אנחנו גם נקרא. שצריך להבין, ההיסטוריה מיד, ההיסטוריה כל כולה מורכבת מהנהגה אלוקית מופלאה שבמופלאות וממעשי אנוש ויצרי מעללי איש. השילוב המדהים הזה שבין המעשה האנושי לבין המעשה האלוקי, וכיצד מתגלגלים הדברים להוציא כלי למעשהו, זו אלה מהסוגיות העמוקות ביותר בהבנה, בהבנת המגמות האלוקיות. ואנחנו הרבה פעמים נעמוד וכעברים נגששה קיר, ולא נדע ולא נבין. וגם בדברי נביאים אתם מוצאים סימני שאלה גדולים ואי הבנה למהלכים אלוקיים. והנביא לפעמים חושב אולי ללכת בדרך כזאת, והקדוש ברוך הוא אומר לו עצור, ודוד המלך רוצה לבנות מקדש, והקדוש ברוך אומר לו לא תבנה בית, ועדיין לא הגיע תורך, אתה עדיין איש מלחמות, אפרופו מלחמות שבהם אנחנו עוסקים, ודברים כגון אלה. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו לא נופתע אם גם אנשים בעלי שיעור קומה כמו הרב קוק לא נצטרך, לא נוכל לומר שהם צופים כל דבר כנביאים וכחוזים. יש נקודת מבט עקרונית היסטוריוזופית שאותה מתווה הרב ושכל כולה אמת. יישומם של הדברים והנתיבות הכלכלות שבהם הם ילכו בהחלט יכולים להיות דברים שהם מתבררים ומתגלים מאוחר יותר, ושלא כל דברים כאלה לא נמסרים אפילו לכל חוזה, עד כמה וכמה, בזמן שפסקה נבואה מישראל, וגם החוזים ברוח הקודש, אין בהם את אותה השראה נבואית. לכן, אם אתם תשאלו בקשר לפרקים שאנחנו נקרא פה לפניכם, שנקרא בפרקי המלחמה, בוודאי שיהיו דברים שנגיד, אוי ריבוני של אלם, אילו הרב היה יודע מה עוד צפוי לנו במלחמת העולם השנייה, האם גם אז היה כותב את הדברים האלה? אז מה נאמר? דבריו של הרב היו נכונים לשעתם והתבררו כשגויים? חס וחלילה. העקרונות שהוא מתווה אמת. האינטרפרטציה שלו בקשר למאורעות שמתחוללים עכשיו ושיש להם משמעות לא רק לשעה אלא לדורות, הם אמת. הרבה פעמים יכול להיות מצב, מה שקוראים בלשון מחקר הנבואה, עיבוי. דהיינו שאתה צופה שורת מאורעות שיכולים להתרחש על פני מאות בשנים במבט ממוקד. הדוגמה החריפה ביותר לכך, דווקא בדברי חז"ל, היא הדוגמה של ישעיהו הנביא, שרואה עד אחרית הימים, והיה באחרית הימים נכון יהר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ויצא נצר מגדע, חוטר מגדע ישי ונצר משורשיו יפרה, ורואה את כמיים לים מכסים. ובכל זאת, אין ספק שנבואותיו של ישעיהו, בשעה שהם נמרות בימים שבהם צר סנחריב על ירושלים, מכוונות לימיו שלו. והוא רואה, לפחות כאפשרות, וכך, מה זה הוא? הקדוש ברוך הוא מעורר אותו, לראות כפי שאומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. ואז נבואות אחרית הימים של ישעיהו היו מתגשמות אז, באותם ימים. ולא היינו נזקקים לא לחורבן ראשון ולא לחורבן שני. והמשבר של מצור סנחריב, הוא היה כבר ממצא את גוג ומגוג. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות סנחריב גוג ומגוג, וחזקיה מלך המשיח. אלא שלא אמר לפניו שירה. דברים עמוקים מאוד, בפרוש לא אמר לפניו שירה, מה פרוש לא היה ראוי לכך. אז האם נתבדתה ונכזבה נבואתו של ישעיה? חלילה. דבר אחד מדבריו אחור לא ישוב רקם, כי הלא נביא אמת הוא, אלא שהיא נדחתה והושתה והיא תבוא בעיתה ובזמנה. זאת אומרת, לפעמים הנביא מכוח נבואתו רואה את האפשרות של מימוש הדברים כבר כאן ועכשיו, ומתברר בין השאר כתוצאה ממשברים שנוגעים למעללי אנוש, לבחירה החופשית של אדם וגם של מנהיג, שהדברים נדחים לפרקי זמן הרבה יותר מאוחרים. ראו את הנבואות בסוף ספר חגי, כיצד חגי רואה את זרובבל בן שאלתיאל כבר גם כן מלך המשיח. ביום הוא רואה ככה זרובבל בן שאלתיאל, ושמתיך חותם על יד ימיני כי בך בחרתי עם השם. וגם שם הסתבכו הדברים להשתהו. ואם נעבור מנבואה לחכמי ישראל שנכונו ברוח הקודש, הרי אתם רואים שרבי עקיבא אמר על בר כוכבא, דין מלכה משיחה. והיה סבור, בדימה כלשונו של הרמב״ם, הוא וכל חכמי דורו, שבר כוכבא הוא מלך המשיח. ואכן היה פוטנציאל משיחי בבר כוכבא. גם מבחינת אישיותו, וגם מבחינת התקופה, וגם מבחינת דמותו הענקית של רבי עקיבא, שלשונו של הרמב״ם שהיה לו נושא כלים. אלא מה? היו משברים. ובר כוכבא קלקל והשחית במידותיו, ובראש ובראשונה בנקודת הגאווה, שהיא ככל הנראה גם נקודת המשבר של חזקיה. והוא חזקיה, תלה בזכות עצמו. נקודת הגאווה אצל חזקיה, נקודת הגאווה אצל בר כוכבא, גרמה למציאות שתידחה. אז מנקודת מוצא כזאת תוכלו גם לראות חלק מהפרקים שנאמרים פה, שנדמה מהם שהרב זצ"ל סבור שאחרי מלחמת העולם הראשונה כך ילכו הדברים ויתפתחו בדרך של אור ושל טוב עד הגאולה השלמה, והוא איננו חוזה, לפחות לא בפרקים פה, משברים נוראים שלא היו כמותם בסוג מלחמת העולם השנייה שעוד יבואו אלינו, ועדיין היסודות של הדברים והבנת ערכם של המלחמות, כולל ערכה של מלחמת העולם השנייה, כמה שזה נורא לומר, את העקרונות המנחים נלמד מן הפרקים האלה. אני, כפי שאתם שומעים ורואים, לא חסיד שוטה. לא חסיד שוטה. אולי יהיו כאלה, אינני יודע, שאומרו, איך אתה מעז לומר ככה לרב שהוא לא ראה את הדברים, הרי הוא ראה את הכל. אז צופי האורות, אם הוא בחברתם של ישעיהו הנביא ושל רבי עקיבא ושל חגי, אז אני, הוא נמצא במקום טוב. ואני חוזר ואומר, היסודות אמת ולא פג, לא נס לחם ולא פג תוקפם. מבחינה זאת באמת שואלים לא אחת מאמר הדור לדורנו, והאם דבריו של הרב רלוונטיים לדורנו? אין ספק שהם רלוונטיים, אין ספק שהם אמיתיים, אלא מהי? בהרבה דברים אתה צריך לקיים את העיקרון של דון מינה ואוקי באטרה, תדון מן היסודות ותיישם בהתאם למצבים המשתנים. הרי יש התפתחות, הרי מתחוללים דברים בעולם. אם הרב זצ"ל מדבר על המחלה, למשל במאמר הדור, על המחלה שפוקדת את הדור הצעיר, שאליו הוא נושא את דבריו, והמחלה אומר יקרה בראש ולא בלב, כי הדור הזה הוא דור בעל מידות ותכונות מוסריות, ובעל אהבת העם, ואוהב את העם, ומוסר נפשו למען ארצו, אלא מה יש לו סיבוכים, בחשיבה, בהכרה, המחלה היא במוח ולא בלב. אז היסוד הזה נכון עד עצם היום הזה. עיקר המחלה היא בלב. כבר כתב נתן אלתרמן על השטן, רק זאת העקה את מוחו ושכח שאימו הצדק. נתן אלתרמן אמר את זה בקשר לסוגיה של ארץ ישראל. הרב אומר את זה בקשר לכלל להבנת ערכו של עם ישראל. אלא מהי? יכול להיות בהחלט מצב שבו מחלה שבראש עוברת אחר כך גם לאיברים ומגיעה גם אל הלב ופוגעת גם בלב. ואם בימיו של הרב לא היה ניכר כל כך עניינה של המחלה בלב, הרי בימינו אנחנו יכולים לומר שיש פה תהליך שהקריש הדם שבמוח אחר כך מביא גם לשיתוק באיברים, ולא התכוונתי לשום דבר. כן,
יבוא הספקן ויאמר אשרי המאמין. כלומר, יש תמיד אנשים דיברו על אוטופיה, ומקובל שאוטופיה זאת שאיפה שתמיד מחזיבה, כלומר לא נפסקת. ואילו הייתה אפשרות להוכיח לא רק שנדחתה, אלא שאם הדורות יש התקדמות ולי נסיגה לקראת, אז זה היה אולי מחזק את הבנת המגמה וכו'. אבל צריכים להוכיח שיש התקדמות. אני חושב שהרב האמין שיש התקדמות.
הרב האמין באופן כללי שיש התקדמות. הרב היה חסיד של תורת ההתפתחות, צריך לדעת, כולל תורת ההתפתחות האבולוציונית, אלא הוא תמיד ראה בה, בתורת ההתפתחות האבולוציונית, כולל הדרוויניסטית שהוא הכיר אותה היטב, מגמה אלוקית מכוונת ולא מוטציות עברות, כמו שאומרים הנאו-דרוויניסטים בעיוולתם. ויש לזה פרקים ארוכים באורות הקודש בסוף חלק ב', פרקים שלמים על התפתחות העולם, התמודדות עם תורת דרווין.
אבל
זה סוגיה, רגע, זו סוגיה בראייה הכוללת. עכשיו, בסוגיה הספציפית, אם אנחנו מדברים קונקרטית, בוודאי שהרב רואה גם בימיו שלו סימנים ואותות לטובה, אבל כשאנחנו בוחנים את היום בפרספקטיבה, אין ספק שדברי הרב אמת. זאת אומרת, התהליך של מהלך שיבת ציון, אפשר לומר, ראש פרק נכבד מאוד שלו נמצא בשלהי מלחמת העולם הראשונה, מתפתח וצומח, ורק עיוור לא רואה את הקיבוץ הגלויות האדיר של מיליוני יהודים, ואת תקומת העם והמדינה, ואת הרי ישראל, אנפיכם תיתן ופריכם תישאו, צריכים להיות עיוורים כדי לא לומר שמעת השם הייתה זאת, אלא אם כן תחליט שהכל מעשה שטן, וארץ ניתנה ביד שטן. הדבריו של הרב בוודאי שיש להם גם ראיות אמפיריות, שהן לא נשארות בגדר אוטופיה, אלא מדברות בריאליה. הסיבוכים, הקשיים, המשברים, שהרב רואה אותם באופן עקרוני, אגב, יש על זה פרקים שלמים באורות התחייה, לא כאן אלא באורות התחייה, על כל מיני משברים, כולל משבר החומרנות, וכולל משבר הכפירה, וכולל משברים מוסריים, הרב מדבר על כל אלה. ואיך המשברים הללו גם הם חלק מהתהליך של ההתקדמות, שהיא לא התקדמות בהכרח רציפה, אלא היא הולכת במין צורה כזאת של מעגלים מעגלים מתקדמים. זה סוגיות גדולות מאוד, והרב מדבר עליהן, מדבר עליהן גם ברעיון הפילוסופי, ברז היושר והעיגולים באורות הקודש, וגם פה בפרקים בהתייחסות קונקרטית למה שעובר על האומה. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שהרב צופה כל פרט ופרט ומראה מה יהיה כך ומה יהיה כך. האם אתה שואל האם הוא צפה את מפלגת קדימה? לא בהכרח. הוא כן מדבר על המרידה שדיברנו עליה כבר, שתהיה פה בארץ ישראל, ועל השלווה הגשמית שתבוא לאומה, שידמו שהגיעו למטרתם כולה. הרב מדבר על כך. הוא מדבר על, 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 על משברים גדולים, כולל משברים ביטחוניים גדולים, על כל אלה הוא מדבר. אבל אני לא יכול לצפות, זה לא נבואה מסוג הנבואות שבהם בא הנביא ואומר, הנה בן נולד לבית דוד יהושיהו שמו. נוקב בשם, נוקב בכתובת, וגם מבהיר מה יעשה ששרף עליך עצמות אדם על המזבח בבית אל. זה לא נבואות מסוג הזה. יש, אליו דווקא, אצל הרב, מוכרח לומר, בדורנו, בדור האחרון, היה איש אחד שבעיני נחן בראייה ממש נבואית. והוא המשורר הגדול אורי צבי גרינברג. ויש לו שיר אחד שנקרא יהודה היום, יהודה מחר, מסע דווי וגיל, שבו הוא חוזה באופן קונקרטי דברים מדהימים. אולי בהזדמנות, דווקא יכול להיות שכן יהיה טוב, כי אנחנו נרצה לדבר גם על מלחמת העולם השנייה. סופי דברים מדהימים. אני אומר לכם, אני קראתי את השיר הזה, אמרתי, נביא היה בתוכנו. אז הוא דרך אגב מספר כיצד הוא רואה דברים בחלומו, ובא אל הרב קוק, ומספר, והרב קוק והוא אוחזים ידיים בהתרגשות עצומה, והוא בחלומו חוזה כל מיני ממש דברים שאחר כך מתגשמים כמו שהם. כולל את העניין של נשארנו על גג וסטמיניסטר הרם. הוא כותב, אני חוזה את נשארנו, הוא כותב, זה שנת תפריש צדיק. גימל. לא, סליחה. כן, כן. את, 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 את המטוסים הגרמנים, איך הם מפציצים את, את, את לונדון. הוא רואה איך הודו הופכת להיות משוחררת. איך הנילוס מתיז בבריטניה. זה שיר שמיועד על אובדנה של האימפריה הבריטית. איך הוא רואה שמה, איך אני רואה את החיילים האנגלים עולים על אוניות ביפו ובחיפה להפליג, וקר וחם בגבם כבגבי בכותבי את זה השיר. בסופו יש דברים מדהימים, תיאורים מדויקים, שאתה רואה אותם מתרחשים 10 שנים לאחר מכן. מי יודע איך דברים מתגלגלים. אני חוזר אל הרב, הרב מדבר עכשיו על העקרונות. טוב, חברים, קצת הרחבנו, אבל ההרחבה הזאת הייתה חשובה. אני רוצה לפחות שנקרא כעת את הפרק הראשון, ואולי משהו ננסה מתוכו גם להעיר. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע. זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה במידת מיטה צדיקים המחפרת עליהם, והם עולים הם, המחפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, בתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת, וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ובכן, אתם רואים, חברים יקרים, שהרב בסיום דבריו נוטל את התפילה שאנחנו אומרים מדי יום ביומו, ברכת יוצר המאורות, ואנחנו והתפילה הזאת היא בעצם מהווה מעין בסיס לכל ה ראייה היסטוריוזופית שלו. קודם כל, ריבונו של עולם, אנחנו אומרים, עושים גדולים כאילו עולם חסדו, אז הוא, ריבונו של עולם, מוגדר בתפילה, בתפילתנו, בברכתנו עצמה, בתור בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות. מאוד מוזר השילוב הזה של בעל מלחמות שנשמע בפנינו ככה כאיזה מין דבר שהוא כל כולו, כפי שאמרנו, שלילי, אבל ריבונו של עולם בעל מלחמות. מאיכן הביטוי, אגב, בעל מלחמות? הביטוי הזה מופיע בלשון בשירת הים, השם איש מלחמה, השם שמו. מה זה איש מלחמה? בואו זאת ההזדמנות לפחות לחלק את הדפים הללו, אז בואו תיקחו אחר כך לחלק גם את הדפים האחרים. איש מלחמה, השם איש מלחמה, השם שמו. אני יכול, הנה אני מביא את רשי, בואו תיקחו, נכון, הנה תיקחו לכם הרשי הזה, עוד ישמש אותנו גם לדברים אחרים בהמשך הדברים. תסתכלו, אתם רואים, צילמנו שני הצדדים, כי אנחנו נגיע גם לעוזי וזמרת יהוה הילישועה. אתם רואים, השם איש מלחמה, פה אפילו הפסוק לא בשלמותו, השם איש מלחמה, השם שמו. תראו שם למטה, למטה ברשי, איש מלחמה, רק ממש בשורה האחרונה מצד שמאל, השם איש מלחמה, בעל מלחמות, כמו איש נעמי, יפה אמרת, בפרוש איש נעמי, בעלה של נעמי, ובכן השם איש מלחמה, בעל מלחמה, זה המקור, כן, לשונו של רשי, היא גם מקור לבעל מלחמות, אבל בעל מלחמות, תראו באיזה קונטקסט הוא מופיע, בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות. הנה לכם שמתוך, אם לא נראה את התארים הללו כתארים נבדלים זה מזה, הרי שהבעל מלחמות הוא המצמיח ישועות, ומתוך המלחמות צומחות ישועות. וכי אנחנו צריכים להרחיק ראות במלחמת העולם הראשונה צריך הרבה הערות של הרב כדי להבין את הדברים. אבל אם אנחנו מדברים, למשל, אנחנו לא נלכת ונפרוט את כל המלחמות, אבל מלחמה כמו מלחמת הקוממיות, כמו מלחמת השחרור, אנחנו לא רואים איך מתוך מלחמות צומחות ישועות? וכך גם מלחמת ששת הימים, איננו רואים כיצד מתוך מלחמות צומחות ישועות? בסדר? תשאלו, מה עם מלחמת יום הכיפורים? מה עם מלחמת שלום הגליל? המלחמות הן מורכבות, ויש לכאן ויש לכאן, וצריך להבין את הדברים. אבל שמתוך מלחמות צומחות ישועות, במישרין גם, זה דבר שאנחנו רואים אותו בעינינו.
אבל לא מקובל על העם את מיתת הצדיקים.
רגע. בסדר, לזה עוד נגיע.
היום לא מקובל על העם.
אני אומר, לזה עוד, לא, אני אומר, לזה עוד נגיע בשיעור. בסדר, אנחנו עוד יתבררו הדברים. ומה שמקובל או לא מקובל, לא תמיד הוא בהכרח מה שנכון ולא נכון. אוקיי. בסדר, בסדר. אתה יהודי המקשב, את הקושיות הן תמיד לברכה, אבל אנחנו עכשיו רוצים עוד להתמקד בזמן הקצר שלפנינו במשפט הראשון. ולנסות גם לאתר את מקורותיו. עוד דרך הרב אומר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, והרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. כל מילה וכל ביטוי שמופיע פה במשפט הזה, יסודותיו בהררי קודש, קודם כל שתדעו. הרב כאן מצטט פסוקים, בונה ומרכיב מושגים, והכל ככה נראה לכם בפשטות. אבל קודם כל, נקודת המוצא, הנחת היסוד, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מאיכן נוטל הרב את המימרה או את האמירה הנועזת הזאת? אז אני כאן אחלק לכם שוב, בזריזות רבה.
מלחמות אני עשיתי.
כן, מלחמות אני עשיתי, אבל איפה זה מופיע? טוב, אז בואו נראה. מה? נכון, נכון, נכון. הרב לא מדבר, הרב מתייחס עכשיו, הכל, על כל המלחמות הרב מדבר בהקשרים האלה. אגב, עד שאנחנו מחלקים את הדפים, אני רוצה לומר, הנה אני יודע כמה מכם קראו את הספר מלחמה ושלום. יש פה מישהו שקרא את הספר מלחמה ושלום של טולסטוי? אולי אתה. מה?
מכירים.
אנחנו אומרים, היו את הסרט. אבל מי שקרא, זה אחד הספרים הגדולים, אני זוכר שקראתי אותו בימי נעוריי, באמת אין דומה. אבל מה שמדהים אצל טולסטוי, שאחרי כל הספר ואחרי כל הרומן העלילתי הגדול, הוא מקדיש בסוף מסע שלמה לראייה היסטוריוזופית, ליחס בין הכלל הפרט, להבנת המהלכים האלוקים, הכל דרך אגב סביב מלחמת נפוליון ברוסיה. זה הכל בא סביב סיפור מלחמת העולם, מלחמת נפוליון 1812. כן? קרבות וטרלו, אוסטרליץ. זה גם הרקע העלילתי לספר עצמו. ושם באמת טולסטוי, יש הרבה קווי דמיון בין הראייה ההיסטוריוזופית של טולסטוי לראייה ההיסטוריוזופית של הרב, איך ריבונו של עולם מגלגל את הדברים, ואיך נדמה להם למלאכים ולשרים שהם קובעים את תולדות העולם, והם לא מבינים שהם בסך הכל כלי משחק ביד השם, עם כל העובדה שיש להם אפשרות להשפיע. טולסטוי עומד באופן עמוק על השילוב הזה שבין הדברים האישיים כאילו לבין המהלכים האלוקיים הגדולים, ובדיוק בעניין הזה של מלחמות אני עשיתי, מה שדיברנו קודם, ערכה של המלחמה, גם ברור ערכה של המלחמה יש הרבה קווי דמיון. אולי אם תהיה לי הזדמנות אני אנסה לעשות אנלוגיה כזאת, אני לא יודע אם מישהו עשה אותה אי פעם, אבל בשביל זה אני צריך להשיג את מלחמה ושלום ולצלם לכם את העמודים הרלוונטיים. עד כאן, עכשיו חז"ל, תסתכלו. אומרים חז"ל, דבר אחר, והיא בימי ערפל, זה מדרש רבה, כן, מדרש בראשית רבה. ערפל מלך שנער, אז חז"ל ככה נותנים איזה מבט היסטורי ארוך טווח, זו בבל. אריוך מלך אלעשר, זה יוון. כדר לעומר מלך אילם, זה מדי. ותדעל מלך גויים, זו מלכות אדום, שהיא מכתבת טירוניה מכל אומות העולם. חזל שנמצאים בימי רומי, מה זה מכתבת טירוניה? לא, זה לא שהיא עושה טירונות לכל העולם, אלא טירוניה זה מה? לשון... לא, לא כפירה. טירוניה זה שלטון, שלטון. שלטון לכל העולם. אולי גם המילה טירונות, מי יודע. אולי יש בה קצת מהקשר הזה, כי הטירון הרי הוא צריך להיות, להתחנך למשמעת. אמר רבי אלעזר בר אבינה, הנה, כאן המימרה. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח. תדע שכן, שהרי בימי אברהם אבינו, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, באה הגאולה לאברהם. מה הגאולה שבאה לאברהם? אז יש אחר כך בהמשך, המדרש אומר שמשם אומרים נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ושאז יוצא טבעו בעולם מתוך ניצחונו על ארבעת המלאכים, וכיצד מתוך כך אברהם אבינו באמת הופך להיות איש שכל באי עולם משחרים לפתחו וכו'. מאיר ממזרח צדיק יקראו לרגליו. אבל תראו את הביטוי, שאין ספק שעומד לנגד עיני הרב בשעה שהוא כותב את הדברים. אתם רואים גם בהמשך, במשפט הבא, איפה זה אמרנו? תראו, אחר כך כתום המלחמה נתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. אין ספק שהרב אומר את הדברים האלה על יסוד המדרש הזה, נכון? הנה. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלה באלה, צפה לרגליו של משיח. אוקיי, אם אקסיומה היא, נקבלנה. אבל עדיין לא התבהר לנו, וזה לא מספיק היום, לדבר מה הסיבה שדווקא מתוך המלחמות, ודווקא מתוך המשברים, ודווקא מתוך ההתנצחויות, ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. ולמה המשיח צריך לבוא דווקא מתוך מלחמות? אגב, אני רוצה שתדעו, שני פסוקים מדהימים אנחנו מוצאים. האחד בישעיהו ובמיכה, והשני ביואל. פסוק בישעיהו המוכר לכולנו הוא שבאחרית הימים נכון יהר בית השם בראש הערים, ושם אנחנו קוראים וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. האם מישהו מכם מכיר את הפסוק שהוא האופוזיט, הניגוד הגמור לפסוק הזה? טוב, אז בואו תפתחו בתנך ותראו בספר יואל, ובספר יואל אנחנו מוצאים קוטו איתכם, קצת רק יואל בפרק ד' פסוק פסוק פרק ד' פסוק י' קוטו, מתאר לפני כן, קדשו מלחמה, אורו הגיבורים, יגשו יעלו כל אנשי המלחמה, קוטו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. אין ספק אגב שיואל נוטל את הביטוי, את תבניות הלשון מישעיהו. יואל הוא יותר מאוחר, הוא נוטל את תבניות הלשון מישעיהו. מה פירוש נוטל? והכל מרוח השם אשר עליו, אבל הסגנון המיוחד של יואל, והוא משתמש בזה כדי לומר עוד לפני שתגיע, אין פה סתירה, אלא לפני שתגיע השעה של וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישגו אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, או לפני כן תהיה שעה שבה להפך, הגיבורים יאמרו, הגיבורים האלה דרך אגב הם הגיבורים הרשעים, הם אומות העולם, שעולים לירושלים, לעמק יהושפט, ורוצים להרוס את ירושלים, והם אומרים זה לזה, קוטו איתיכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים, תפרו את כלי העבודה לכלי מלחמה, כדי לכבוש את ירושלים. הרי אתם רואים שהשלב של השלום כרוך באיזשהו התנגשות של מלחמה. זאת אומרת, הרעיון הזה, ראית, ראית המלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח, מונח פה דווקא בניגוד הזה שבין הפסוקים. עדיין, אנחנו מקבלים את זה כאקסיומה, שלא ניסים לפענח את משמעותה הפנימית, מדוע זה צריך להיות ככה. אבל אני רוצה להשלים עוד שתי דקות, ולומר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים וכולי. כדי להבין את דבריו אלה של הרב, מה שייך את הזמיר הגיע, אנחנו צריכים להעמיק במילה זמיר. שאתם קוראים את הפסוק הנפלא הזה בשיר השירים, את הזמיר הגיע, איך אתם מפרשים, חברים יקרים? ציפור שיר, שמע זמיר, נכון? את הזמיר. יפה. זמיר, יש לו עוד שתי משמעויות. יש זמיר במובן של זמירה, חיתוך, את הזמיר הגיע, והרב כאן כשהוא אומר את הזמיר הגיע, זמיר עריצים יענה, הוא מתייחס לרשי שנראה עוד מעט, עכשיו כבר לא, היום כבר לא, אני רק נותן את, ה, את, ה, את, ה, את הקריאת כיוון, שמשמעותו קיצוץ, חיתוך, אז מה זה את הזמיר הגיע? הגיע הזמן לכרות את הרשעים מן העולם, הגיע הזמן הזמירה של כל הענפים, של כל החזירים, של כל הענפים שמעכבים בעד גידולו של הפרי, זמיר, וזמיר במובן, את הזמיר מלשון שיר. מקדף הארץ זמירות שמענו. המילה זמיר, אתם רואים כעת שלוש משמעויות, שכמו ציפור שיר ושיר, הם קרובות זו לזו. זמיר, עוד ביטוי, קחו לכם מזמרת הארץ. מה הפשט שם מזמרת הארץ? לא ניגון של ארץ ישראל, למרות הדברים היפים של נחמן מברסלב. קחו לכם מזמרת הארץ, הפשט הוא מפרי הארץ, ככה כתוב במפורש אחר כך. בוטנים ונחות ולעוד ושקדים וכולי. אז זאת אומרת שאנחנו עוסקים זמרת הארץ, למה? כי זומרים את זה. הקשר בין שתי מילים שמכורה כל כך מרוחקות זו מזו, שיר וניגון, לבין קיצוץ וחיתוך, זה המפתח להבנה פנימית עמוקה של דבריו של הרב, וגם להבנת עניינה של השירה שבמלחמה. ובאמת הפסוק עוזי וזמרתיה, שחילקנו הרי פה, תראו בין המפרשים שני הכיוונים. עוזי וזמרתיה במובן של ניגוניה, זמר להשם יתברך, עוזי וזמרתיה, רש מפרש, זמרת מלשון זמיר עריצים יענה. זאת אומרת, עוזי וזמרתיה, שהקדוש ברוך הוא מקצץ את אבותות הרשעים, שמקצץ את הרשעים ומחתך בהם. אבל האם יש קשר בין שתי המילים הללו? נקודה הזאת, מה? צריך להיות קשר, אבל להבין אותו לעומק, אז בעזרת השם, בשיעור הבא.
גם זמרת הארץ זה פירות